שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת תרומה תשפ"ד. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. חז"ל אומרים שהעניין של המשכן בא לכפר על אבון העגל. כיוון שעשו את העגל, אז הקדוש ברוך הוא התרחק, ועכשיו, אחרי הסלחתי כדבריך, הוא אמר למשה רבינו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ואז יהיה כפרה על מעשה העגל, ויעשו לי את המקדש ושכנתי בתוכם, הכוונה בתוך מחנה ישראל. לא כמו שהיה עד עכשיו, שהשראת השכינה הייתה על הר סיני שהוא מחוץ למחנה, עכשיו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל הכל תלוי במה? בויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי. השאלה היא, מה הנקודה כאן של התרומה? על ידי התרומה, אז תחזור השכינה לשרות בעם ישראל. למה זה קשור אחד לשני? בספר איגרת הטיול של רב חיים, אח של המהר"ל מפראג, הוא כותב כך, הדרשנים נותנים טעם לכל השמות שיש לממון. אמרו שנקראו נכסים. למה? לפי שנתכסו ונעבדו מהירה מן בעליהם. הממון הוא מהר מאוד יכול להיעלם, ולכן זה נקרא נכסים שמתכסים מבעליהם. וכן זוזים. למה הממון נקרא זוזים? שזזים מהם, זז מפה, הולך לשם, כל הזמן הדינמיות של הכסף בעולם. אבל למה זה נקרא דמים? אומר האח של המהר"ל מפראג, רב חיים, אכן מה שנקראו דמים אין לתת בהם טעם. ושמעתי שנקראו כן, כמו שהדם הוא הנפש, כך הממון עליו יחיה האדם, והעני חשוב כמת. זאת אומרת, ממון זה כמו דם לבן אדם. דם זה החיים, ו בלי דם אדם מת. ככה העני חשוב כמת, והממון מעמידו על רגליו. וכמו שהדם מתקלקל קצת, יהיה הפסד הגוף, שכל גוף האדם נפסד עמו, כן העושה עושר ולא במשפט, בא זה ואיבד את זה. כלומר, אדם שעושה עושר על פי שקרים, אז גם שחלק אחר מהממון שלו הוא כשר, אבל החלק המקולקל, החלק שגנוב, החלק שהושג במרמה, יאבד גם את החלק הכשר. בא זה ואיבד את זה, כמו דם. מספיק שיש בעיה בדם, מפסיד את כל הגוף. וכמו שצריך האדם שימעט את דמו אחת לתקופות השנה, על ידי הכזה, וזהו רפואתו. וזה כידוע שבימים עברו הרפואה הייתה לעשות הקזת דם. זה לא היה כמו תרומת דם שעכשיו תורמים רבע ליטר, אלא אז היה הקזת דם והיו מוציאים חלק גדול מהדם שיש בגוף. התוצאה הייתה שהגוף נאלץ להתחיל לייצר דם חדש, וזה היה מרפא את כל הגוף. כך אומר הרב חיים, אח של המהר"ל מפראג, כך מלח ממון חסר. מה שומר על הכסף של בן אדם? על ידי שהוא נותן צדקה. וצריך למעט ממונו על ידי הצדקה, ובגלל הדבר הזה התברכו נכסיו. לכן זה נקרא דמים. כך אומר רב חיים, אח של המהר"ל מפראג, בספר איגרת הטיול. רב שלמה זלמן ארנרייך, השם ינקום דמו, שנרצח בשואה, הוא כתב ספר על הספר איגרת הטיול, והוא קרא לזה טיול בפרדס. וכאן הוא מוסיף כך, באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות נפש. כידוע שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז בא לפניו ריח הצדיקים שמוסרים נפשם על קידוש השם, ועל ידי זה הוא הסכים לברוא את העולם. אז השם אוהב מסירות נפש, והקדוש ברוך הוא עשה דבר מעניין מאוד. כל אדם אוהב כסף. יש אנשים שממונם חביב עליהם יותר מגופם. אבל גם אנשים נורמליים שיש להם פרופורציות, עדיין כולם אוהבים כסף. למה אוהבים כסף? ככה השם ברא את האדם. כבר כתוב בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. ומספרים על אדם שלא עלינו היה מלווה בריבית, וזה עבירה הרי חמורה מאוד, אבל זה היה הפרנסה שלו. יום אחד הוא כבר שכב על ערס דווי, באו החבר'ה קדישה, הדליקו נרות, התחילו להגיד איתו את הוידוי. פתאום נכנס מישהו בבהלה ואומר לו, מוישה, אני צריך דחוף 10,000 דולר הלוואה, אתה יכול לתת לי? אז הוא סימן עם הראש, כן. ואז הלווה שאל בכמה אחוזים, אז הוא אמר, 2, ויצאה נשמתו. על זה אמרו, האיש הזה גדול מרבי עקיבא, שרבי עקיבא יצא נשמתו ב1, וזה יצא נשמתו ב2. אז בדיחה זה בדיחה, אבל המציאות היא שעד זיבולה בתרייתא, עד שבן אדם נכנס לקבר, כסף זה דבר שתופס את הבן אדם. למה השם עשה את זה? אז רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה אומר, המדרש על הפסוק אוהב כסף לא יסבע כסף, המדרש אומר שאוהב תורה לא יסבע תורה. אז היה אומר רב ראובן קרלינשטיין, הקדוש ברוך הוא ברא בבן אדם תשוקה שלא יודעת שובע. וזה בשביל מה? בשביל התורה. היה רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ידע הכל, 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 הכל. ויום אחד הלך לבדיקת עיניים אצל הרופא, ואחרי הביצוע של הבדיקה, הרופא אמר לו, הרב עכשיו יחכה בבקשה בחדר ההמתנה, ולבן הוא קרא, הוא אמר לו, תדע לך, אבא שלך לא רואה. אמר לו הבן, מה אתה אומר לא רואה? אומר, לא רואה, אני אומר לך, הוא לא רואה, הוא רואה צללים. אז הבן התחיל לצחוק. אומר הרופא, למה אתה צוחק? אמר, בוא תצא החוצה, תראה מה הוא עושה. יוצאים החוצה, רואים שרב מוישה פיינשטיין יושב עם רמב"ם כיס וקורא. כאילו רמב"ם כיס זה אותיות קטנות, ואתה אומר שהוא לא רואה? אמר לו הרופא, הוא לא רואה, הוא רואה צללים, אולי הוא רואה את צורת הדף וזה מזכיר לו, אבל הוא יודע את הכל בעל פה. אז אם אדם יודע את הרמב"ם בעל פה, מה זה בוער לו עכשיו ללמוד את זה עוד פעם? למה? מאיפה הגיעה התשוקה הזאת שלא יודעת שובע? התמונה האחרונה של הרב עובדיה עליו השלום. עם פיג'מה בבית חולים, עם גמרא פתוחה. ומי לא זוכר את רב חיים קניבסקי? הכל לא יודע, אבל ממשיכים ללמוד כל הזמן. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את התשוקה הזאת. רק אנחנו, בני האדם הרגילים, שדרגנו את זה. ובמקום לאהוב תורה, אנחנו אוהבים את הכסף. אז אוהב כסף לא יסבע כסף, כדי שאוהב תורה לא יסבע תורה. אבל הרב רב שלמה זלמן ארנרייך בספר טיול בפרדס מסביר את זה אחרת. והוא אומר, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא ברא את התשוקה הנוראה הזאת לכסף? מפני שכאשר אדם חוטא, אז השם ישמור, הוא מתחייב את נפשו. מתחייב את נפשו להשם. אדם עבר על רצון השם, האלוקים הגדול שברא את כל העולמות, אז גמרנו, אין לו... מה עשה הקדוש ברוך הוא? ריחם עלינו, ויצר לנו את התשוקה הזאת לכסף, וכשבן אדם נותן צדקה, והוא מוציא דבר שכואב לו להוציא, הוא קונה לעצמו את החיים על ידי הצדקה הזאת. מדוע? מפני שהוא ממש מסר נפש עכשיו. והקדוש ברוך הוא מחשיב את זה, כמו קורבן. ולכן, אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, בטיול בפרדס, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את התשוקה הזאת. כי על ידי שאדם כל כך אוהב כסף, אז כשהוא מחזיק תורה, ונותן לאנשים, ומרחם, ואז הוא מוציא דבר שמאוד קשה לו לעשות. על ידי זה הוא זוכה, שהקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כמסירות נפש, וסולח לו. אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, וזה מה שכתוב בפסוק בתהילים, כי דורש דמים אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. כלומר, הקדוש ברוך הוא דורש דמים, כי נחת רוח לפניו שהאדם ימסור נפשו ודמו לפניו. אבל אותם זכר. מה פירוש זכר? זוכר לבני האדם שנותנים צדקה לעניים, ונחשב אצלו יתברך כדם ממש. וזה מה שכתוב, דורש דמים, אותם זכר, מה שלא שכח צעקה, מה שלא שכח האדם, את צעקת הענבים. רוצה לומר, צעקת העניים. וכשנותנים לעניים הצועקים, הרי הוא נחשב כדם ממש, כאילו נתנו דמם, וזה הפתרון של הבעיה. אם כך, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתם עשיתם עגל, וזה דבר מאוד חמור. איך תחפרו על זה? התשובה היא, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקח מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אילים מאודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים. כל הדברים האלה באו, כי על ידי שהאדם ייתן את הדבר שקשה לו לתת, על ידי זה הוא יזכה לכפרה על חטא העגל, והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתוכנו. העצי שיטים שהתורה מצווה להביא, אז זה בעצם הקרשים שעליהם שמו את היריעות של המשכן, את מכסה האוהל. והקרשים האלה עשויים עצי שיטים, ורשי בספר בראשית מספר לנו שכשיעקב אבינו ירד למצרים, בדרך הוא הלך לבאר שבע. אבל באר שבע זה לא בדרך למצרים. התשובה היא, הוא הלך לכרות את העצי שיטים שאברהם אבינו נטע. והוא בשביל מה? כי הוא ידע שיצטרכו את המשכן. ואצלנו בפרשה רשי אומר, מאיפה הגיעו העצי שיטים האלה? יעקב אבינו נטע עצי שיטים במצרים, ואמר לבני ישראל, כשתצאו, אל תשכחו לקחת את זה. למה? כי השם יצווה אתכם לעשות משכן, ותצטרכו עצי שיטים, ואילו העצי שיטים, אני אקריא את הלשון של רשי, פרש רבי תנחומה, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש, שעתידים ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. ואילו העצי שיטים שאיתם בנו את המשכן. אבל יש לנו בהמשך, כשהוא אומר ועשו, שנייה אחת, הנה, ועשית את הקרשים למשכן, בפרק חפוו, פסוק תתוו, אומרת התורה, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. כאן אומר רשי, מה זה עצי שיטים עומדים? מאותם העומדים ומיוחדים לכך. יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים. ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים. ראו שיהיו מזומנים בידכם, אז אל תשכחו לקחת את זה. מוסיף רשי ואומר, הוא שיסד הבבלי בפיוט שלו. הפיוט הזה כתב אותו אחד מרבותיו של רשי שנקרא, שכחתי את שמו. בכל אופן, הפיוט נמצא בתפילת שחרית של יום טוב ראשון של פסח, ושם כתוב, תס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים, שנזדרזו להיות מוכנים בידם מקודם לכן. נהדר. ממשיך רשי, מה זה עצי שיטים עומדים? הוא אומר, אולי אתה חושב שאחרי שכבר לא היה משכן, אחרי שכבר הקימו את בית המקדש, אז העצים האלה בטל סיכוים ועבד סברם, ואולי בינתיים עברו כבר אלפי שנים מאז, אולי הם כבר נרכבו. לכן אומר לך, עצי שיטים עומדים, שהם עומדים לעד ולעולם. ובדרך כלל, כשאתה עושה על עץ ציפוי זהב, אז הציפוי הוא זה שמחזיק את העץ. אבל במקרה הזה, עצי שיטים עומדים, שהם מעמידים את ציפוים. זה גמרא, ורשי מביא את זה פה. אז עכשיו השאלה היא, למה באמת המשכן הזה, הקרשים האלה, הם כל כך יקרים בעיני השם, שהוא עומד, אומר שהם יהיו קיימים לעולם. וכשיבוא המשיח, אז יהיה לנו עוד פעם את המשכן הזה, והשראת השכינה בתוכו. מה כל כך מיוחד בזה? אומרים המפרשים, תחשוב, יעקב אבינו 22 שנה חיכה לשמוע מה קורה עם יוסף. הוא היה בטוח שיוסף מת, ולכן 22 שנה הוא ישב שק ואפר. וישם שק במותניו. הוא היה כל כך בצער ולא קיבל תנחומים על יוסף. ואז היה רעב, והוא שולח את הילדים שלו למצרים, והם חוזרים בלי שמעון. ולא רק בלי שמעון, אלא הם אומרים, עכשיו אנחנו צריכים לקחת גם את בנימין. ויעקב אבינו שבור ורצוץ. הוא אומר להם, מה אתם עושים? יוסף איננו, שמעון איננו, ועכשיו תיקחו גם את בנימין? עליי היו כולנה. אני לא יכול. אבל לא הייתה ברירה, והוא שלח את בנימין, והוא יושב בצער נורא, וכשהם חוזרים, פתאום הם אומרים לו, עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. השמחה של יעקב אבינו הייתה כל כך גדולה, שהוא לא יכל להכיל את זה, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. ואז מה קרה? אמרו לו את כל דברי יוסף, וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר יעקב, רב, עוד יוסף בני חי, ארדה ואראנו בטרם אמות. אז אני ממהר לראות אותו, אני מפחד שאני אמות. אני רוצה לראות אותו לפני שאני מת. ואז הוא יורד למצרים, אבל הוא עושה תחנה באמצע בבאר שבע. מה קרה? התשובה היא, הוא הולך לכרות את העצי שיטים למשכן. מה, זה כל כך חשוב? כן. הוא רואה בזה דבר מספיק חשוב, שלמרות התשוקה הנוראה שלו לראות את יוסף, למרות זאת הוא עוצר בבאר שבע, כדי לכרות את העצי שיטים שיהיו למשכן. והוא מגיע למצרים, והוא אומר לילדים שלו, הנה אני נוטע את הארזים האלה פה, ועכשיו תיזהרו כשאתם יוצאים, לא לשכוח לקחת את זה. נו, ומה היה כשיצאו? היה הגולדן מצווה, מצווה זהבית היה, לקחת זהב מהמצרים. וזה מצווה נעימה מאוד, לקחת כסף. הרי אוהב כסף, לא יזבא כסף, כולם אוהבים כסף. ואף על פי כן, היו מי שהזדרזו, ובמקום לאסוף כסף, הלכו לקחת את העצי שיטים האלה, ויצאו איתם ממצרים. ואתה יודע כמה כבד כל קרש כזה? עצי שיטים, אורך 10 אמות, רוחב 1.5 אמה. זה משקל עצום, ובמסירות נפש סחבו את זה. וכשיהודי עושה מסירות נפש, אצל הקדוש ברוך הוא זה יקר מאוד. פעם שאלו את הדברי חיים מצאנז, למה הר המוריה קדוש? תמיד היה קדוש. מאז עקדת יצחק. לעומת זאת הר סיני שעליו ניתנה התורה, עליו ירדה השכינה. ברגע שנגמר מעמד הר סיני, במשוך היובל, הימה יעלו בהר, אין לזה שום קדושה. למה? ענה דברי חיים מצאנז, כי בהר המוריה הייתה מסירות נפש. וכשיש מסירות נפש, שמה יש קדושה. אבל בהר סיני לא הייתה מסירות נפש. כן, באו לקבל את התורה, וזהו. אז באותו זמן היה לזה קדושה. ברגע שנגמר, כבר אין לזה קדושה. איפה שיש מסירות נפש, יש קדושה. והקרשים האלה של העצי שיטים של המשכן, הם בנויים על מסירות נפש. מסירות נפש של יעקב, מסירות נפש של אלה שסחבו את זה כל הדרך. ולכן הם עומדים לעולם, לא בטל סיכוים ולא עבד סברם, הם מעמידים את הזהב שעליהם. ועוד יבוא הזמן שיבוא המשכן והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו. למה? כי איפה שיש מסירות נפש, אז שם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. וכדאי לדעת, בגמרא במסכת שבת בדף קוף דלת, הגמרא אומרת, א' ב' א' בינה. דורשת הגמרא את האותיות הקדושות של א' ב'. ואומרת א' ב' זה א' בינה, הא' ב' של יהודי זה ללמוד תורה. זה הא' ב', בלי זה אי אפשר. לא, אתה לא יודע מה לעשות בכלל. ג' ד', גמול דלים. הדבר השני בחשיבותו ביהדות אחרי לימוד התורה, זה לעזור ולתמוך ולעודד ולרחם ולנחם. שואלת הגמרא, למה הגימל יש לה רגל אחת קדימה, והיא נראית כאילו היא בריצה אחרי הדלת? מה זה המרדף הזה? והדלת נראית כאילו היא בורחת. עונה הגמרא, שכן דרכו של גומל דלים אמיתי. הוא לא מחכה שיבואו לבקש עזרה, הוא רודף אחרי הדל. ממשיכה הגמרא, היי וו, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. היי וו זה קיצור של יוד קי וו קי, שם הוויה. נעצור כאן. אומר החק על יצחוק, האדמור מספינקה. בספר התורה לא יכולים לכתוב איך שרוצים. יש לזה הלכות. עכשיו, מנהג הספרדים זה כתב מסוים. מנהג האשכנזים כותבים לפי הבית יוסף. מנהג החסידים כותבים לפי הארי הקדוש. לפי הארי הקדוש, איך כותבים גימל בספר תורה? אז תנסו לדמיין את זה. הסופר כותב את האות וו. עכשיו יש לי אות וו, וכדי שהיא תהיה גימל, מה חסר לה? רגל. הרגל של הגימל בספר התורה זה יוד הפוכה. תנסו לדמיין את זה. וו, שמוסיפים לה למטה יוד הפוכה, היא נהיית גימל. יפה מאוד. עכשיו יש לי את האות דלת, ואני רוצה שהיא תהיה היי. מה אני צריך לעשות? להוסיף לרגל. הרגל של היי בספר התורה, ממה היא עשויה? מיוד הפוכה. אומר החק על יצחוק, הגימל רוצה לתת לדל, לדלת, והוא רודף אחריו, סוף סוף תפס אותו. בוא הנה, אני רוצה לעזור לך, תעצור שנייה. מה יש לגימל לתת לדלת? את הרגל. ואז כשהגימל נותן לדלת את הרגל שלו, מה קרה לדלת? היא נהייתה היי. ומה קרה לגימל שאיבדה רגל? היא נהייתה וו. יוצא שגימל דלת גמול דלים, אבל כשזה קורה, מה נהיה מזה? היי וו זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כי איפה שיהודי אחד עוזר לשני, איפה שיהודי אחד מוסר נפש בשביל לתת כסף לשני, לתת תשומת לב לשני, לעזור לו, שמה יש השראת השכינה, כי גימל דלת, התוצאה של זה יהיה היי וו. שמה יש השראת השכינה, איפה שיש מסירות נפש, וזה מה שהתחלנו, איפה יש מסירות נפש? לכן אומר האח של המהר"ל מפראג, רב חיים, לכן קוראים לזה דמים, כי האדם כל כך אוהב כסף, וכשהוא נותן משהו משמעותי שכואב לו, זה מסירות נפש. והמסירות נפש הזאת גורמת להשראת השכינה. לכן ויקחו לי תרומה, אז ושכנתי בתוכם. יהיה השראת השכינה. כי על ידי שאדם ממש מתמסר לזה, כואב לו לתת, אבל אף על פי כן הוא נותן, זה המקום להשראת השכינה. בזמנו, הרב שטיינמן היה צריך להתאשפז בבית חולים מעייני הישועה, וכמובן שרצו לתת לו חדר בנפרד, אבל היה תפוס. אז ביקשו מאותו אדם ששכב שם, אולי אתה מוכן לוותר שהרב שטיינמן ישכב בחדר נפרד, ואתה תלך לחדר עם עוד חולים. טוב, אז הוא הסכים. אחרי כמה ימים הרב שטיינמן כבר הרגיש יותר טוב, אז הוא בא להשתחרר, אמרו לו, הרב, תראה, היה יהודי כאן שוויתר בשבילך, נתן לך את החדר שלו. אז אולי לפני שהרב משתחרר, הרב יכול ללכת לברך אותו, שיהיה בריא. אמר הרב שטיינמן, עכשיו הבנתי מה קרה. מה קרה? אומר, פשוט, כל הימים שהייתי פה, באו פה יונים ליד החלון. וכתוב בספרים הקדושים שיונים באות איפה שיש קדושה. אז לא ידעתי למה באו יונים. אבל עכשיו אני מבין. אם היה פה יהודי שוויתר בשבילי, שמסר נפש בשבילי, אז לכן יש כאן קדושה. ולכן באו היונים. כי איפה שיהודי אחד עוזר לשני, איפה שיש מסירות נפש, שם יש קדושה, שם יש השראת השכינה, שם הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא. ועשו לי מקדש, אבל ממה יעשו את המקדש? ממסירות נפש של תרומה, ממסירות נפש של אלה שעשו את כל העצי שיטים האלה. שם הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו. ולכן העצי שיטים האלה עומדים לעד, לעולם, עשויים באמת וישר, לא בטל סיכויים ולא עבד סברם, הם מעמידים את הזהב שעליהם, כי את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה מוסר גדול לכולנו, מפני שמי לא רוצה השראת השכינה, ולמי לא מזדמן 100 פעם ביום למסור נפש, פעמים שזה מסירות נפש על ידי נתינת צדקה שכואבת בכיס, פעמים זה מסירות נפש על ידי לשמוע מישהו שיש לו מה להגיד ולהוציא מהלב שלו, ופעמים שהמסירות נפש זה בבית, לא לכעוס, לסלוח, לוותר, לא לזכור. כמה מסירות נפש מזדמן לבן אדם ביום? כמה? בלי סוף. וכשיש מסירות נפש, שם יש השראת השכינה, שם יש הצלחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. עכשיו, בחובות הלבבות יש דברים שהם קשים מאוד. האמונה זה חובות הלבבות, אבל כולנו מאמינים. אהבת השם זה חובות הלבבות. זה לא משהו מעשי שאתה עושה בידיים, זה לא משהו טכני. ויש מצווה בבן אדם לחברו שהיא מאוד 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 ועוד 100 פעמים מאוד קשה. וזה חובות הלבבות. מה זה? לא תיקום ולא תיתור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. מישהו עשה לי עוולה, אסור לי לנטור, אסור לי לזכור את זה. זה חובות הלבבות. ואם מישהו מצליח לעמוד בזה, אין מסירות נפש יותר גדולה מזאת. כי זה גם מסירות נפש לא לזכור, וזה גם אפשר להגיע לזה רק על ידי אמונה, כי אני מאמין שלא הוא עשה את זה, אלא הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה ככה, וממילא אין לי כעס עליו, אלא אני צריך להצדיק את הדין. אבל זה כל כך קשה. זה כל כך קשה. ואם בן אדם מצליח לעמוד בזה, עליו השכינה שורה. אותו הקדוש ברוך הוא אוהב. כי זה ממש מסירות נפש. אחים יקרים, אנחנו בימים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. הדרום, החטופים, החיילים, הפצועים, ההרוגים, השם ישמור. מאוד קשה. ועוד יותר גרוע, המצב בצפון, אף אחד לא יודע לאן זה הולך להתפתח. אנחנו שמענו מרב דויב לנדור, כולנו שמענו, הוא כתב את זה גם במכתב ביום שישי שעבר, שהמצב נורא והיום, והשם ישמור, האלה, הרשעים האלה מהצפון, יש להם טילים מדויקים על כל נקודה בארץ, אצלם אין דרום, אין צפון, אין מרכז, הכל מטווח, ומי יודע לאן הכל הולך להתפתח? מי יודע לאן הכל הולך להתפתח? והאומות הרשעים האלה שלוחצים אותנו ואומרים שאנחנו שוחטים ילדים ושאנחנו הורגים, לנו לא עשו כלום. הילדים שלנו עדיין שם, אצלהם, עליהם אף אחד לא מדבר, אנחנו האשמים. המצב מאוד מאוד קשה, וצריכים כל כך הרבה רחמי שמיים. ואם היינו מצליחים, להוציא מעצמנו קצת מסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו. כמה חסד עשה הקדוש ברוך הוא השבוע בזה שהצליחו להציל 2 חטופים. הרי כפסע בין זה לבין ההפך, חס וחלילה, שהשם ישמור ויציל. כפסע, מספיק שהחיילים היו מתגלים דקה לפני הזמן. מספיק שהיה משהו יכול להשתבש וברגע זה הכל מתהפך. כמה חסד היה במבצע הזה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז אלה שלא יודעים אומרים כל הכבוד לצהל. כל הכבוד? לא, יש כבוד. אבל כל? לא תשאיר משהו לקדוש ברוך הוא, משהו? כל הכבוד רק לצהל? הקדוש ברוך הוא היה פה. הוא ישרה שכינתו שהצליחו. אנחנו אבל כל כך רוצים שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו, שדי, יאמר לצרותינו, די, די, די. וזה הכל תלוי בעוד טיפה מסירות נפש, עוד יותר צדקה, עוד יותר להתמסר אחד לשני, כל אחד לפי דרגתו, כל אחד לפי מה שהוא יכול וקצת יותר ממה שהוא יכול. ואז, איך אומרים, השמיים הם הגבול, כי השמיים ירדו אלינו. כי הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו. כי יהיה לנו סייעתא דשמיא. לא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ושבו בנים לגבולם. כל הדברים הטובים. עוד קצת מסירות נפש לשבת, עוד קצת מסירות נפש לכל מיני מצוות, לכל מיני דברים טובים שכולנו יודעים אותם ועושים אותם, אבל עוד טיפה, עוד קצת יותר טוב. יהי רצון שנשמע בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא יחזיר שבו בנים לגבולם, שנזכה שלא יישמע שוד ושבר בגבולנו, ונזכה להעלות את קצת את נשמותינו לרמה יותר גבוהה, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב, ואז נזכה לראות שוב את המשכן בנוי, את השכינה שורה בתוכו, אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.